סליחה על האיחור. קורה לי אחת לכמה חודשים שאני פשוט שוכח כל המחויבויות שיש לי. בנס נזכרתי, פשוט... טוב, אנחנו נכנסים לסוגיית האבולוציה. אין איזה כותרת מיוחדת בדפים. נקרא, מתחיל פסקה שלקוחה מאורות הקודש שנקראת תורת ההתפתחות. בתחילת הזה עמוד, אורות הקודש ב', עמוד תף קוף למד זין, תורת ההתפתחות. זה אמור להיות בצד השני של הדף השלישי. יש לכם תורת ההתפתחות? כיוון שכבר למדתם, אני שמעתי את הנושא של האבולוציה בשיעורים של הרב ארנן, אז אני לא הולך לחזור על כל הניתוח של הרב את הסוגיה הזאת. הסוגיה מאוד רחבה של התנגשות לכאורה בין מדע לאמונה, ויש בה כמה עקרונות יסוד איך ניגשים בכלל לסוגיה כזאת, גם בכלל מבוא לעיסוק בסוגיה כזאת, וגם יש בה בסוגיה הזאת ספציפית יש תשובות מתשובות שונות שניתנו על ידי חכמי ישראל, ויש את תשובתו של הרב בסוגיה הזאת של האבולוציה. רק כן, לא, זה בתוך, אנחנו הנושא השנתי שלנו הוא שלמות והשתנות, אנחנו מתוך זה לוקחים כל מיני סוגיות ומעמיקים בהם לאור זה. כן, אז אנחנו לא ניכנס את כל הסקירה של נושא האבולוציה, אבל כן ניכנס לתוך הנושא הזה מנקודת מבט שאנחנו עסוקים בה, והיא ההסתכלות של הרב על העולם כמגלה את כוח ההשתלמות האלוקי. מתוך זה הרב ניגש לסוגיה הזאת של האבולוציה ונותן לה לא רק מענה, אלא אפילו משתמש בה כדי להסביר לנו דברים מתוך סודות התורה. קצת רקע על האבולוציה. אבולוציה זה מדע, תיאוריה שפותחה על ידי דרווין, אולי קדמו לו, אבל הוא זה שהצליח ככה להבקיע את העולם המדעי עם התיאוריה הזאת, והיום אפשר לומר שכמעט מבחינה מדעית זה עדיין בגדר תיאוריה, אין לזה הוכחות מוחלטות ב-100%, אבל זה אחת התיאוריות היותר מבוססות שיש, והטענה שלה היא שהיא מתבססת על שתי טענות. טענה ראשונה היא שיש תהליך הסתגלותי כל הזמן בעולם הטבע, ותהליך ההסתגלות מורכב משני חלקים. חלק ראשון זה שכל הזמן יש ביצירה של הטבע באגים, כל הזמן יש באגים, יש כל מיני מוטציות, וכל הזמן יש דור מוליד דור, אז יש הרבה דברים שנוצרים באופן שמכפיל את עצמו, יש דברים שיוצאים קצת שונה. הקצת שונה הזה לכאורה הוא בעיה, כי הוא לא מעתיק את המקור בצורה מתוקנת, אבל הוא גם יוצר את כל ההתקדמות שיש במציאות. למה? כי העולם נוצר מאיזשהו מצב מאוד מאוד ראשוני של יצורים חד-תאיים, אמבות, צורך העניין, ועם הזמן הם שכפלו את עצמם, והולידו דורות חדשים של אמבות, אבל הם שכפלו את עצמם עם בגים, היה שם כמה שהיה להם מוטציות, ודווקא המוטציות יצרו יצורים יותר רב-תאיים. זה היה מוטציה, אבל המוצלח או ההתאמה למקור היא לא בהכרח להיות המוצלח יותר, והיצור הרב-תאי הוא היה מפותח יותר והוא שרד, והיצורים החד-תאיים לא שרדו, הוא שרד יותר, וככה העולם התקדם מדרגה. וככה מאז ועד היום העולם כל הזמן משכפל את עצמו עם כל מיני בגים שנמצאים במערכת הזאת, ככה נוצרים לנו כל מיני מוטציות, אלא שאם המוטציה הזו היא יותר גרועה, היא לא שורדת, היא שורדת פחות מהיצור שהביא אותה, מהדגם שהביא אותה. אבל אם היא משובחת יותר, אז היא מאפשרת לעולם להמשיך להתפתח. ועד רבה, המוטציה הזו תהפוך להיות הבסיס של החיים בהמשך, וכל מה שלא דומה לה, היא תשמיד אותו. בסדר, ככה לצורך העניין, האדם יצא מהקוף, כי הקוף הוא איזושהי התפתחות של החיים, שיצר לו איזשהו פעם אחת איזו מוטציה שהייתה בן אדם, והמוטציה הזאת היא הייתה מפותחת יותר, נכון? היא לא בדיוק העתק של המקור, אבל יש בגים בכל מערכת, זה היה אחד הבגים, והבג הזה, זה היה מוצלח יותר, לכן הוא שרד יותר, והוא הצליח לשלוט באבות אבותיו, וככה החיים הולכים ומתפתחים. בסדר? יש שם טענה מאוד חשובה שנקראת המתאים שורד. מה שמתאים יותר לקיום, מצליח לסגל את עצמו לקיום, שורד יותר טוב. בסדר, ברבות הימים עוד לקחו את האמירה הזאת של המתאים שורד, הפכו אותה לחזק שורד, זה כבר אמירה שהיא לא נכונה. והפכו אותה לאמירה גזענית, כן. אבל בסדר, אז זה תיאוריית האבולוציה באופן כללי. אתם יכולים לשים לב שהתיאוריה הזאת מבוססת על המון מקריות. כלומר, יש איזה, בכל מערכת יש איזה כמה בגים, הבגים האלה יוצאים בצורה של מוטציות, רק מאוד מעניין, הבג הזה במקרה שלנו יכול לשמש לקידום העולם. כי הבג הזה במקרה, יש בגים פחות טובים, יש בגים יותר טובים, יש בגים שמשנים את המקור לגריאותה, יש כאלה למעליותה, ודווקא המעליותה מצליח לשרוד. אוקיי, התיאוריה הזאת היא באה בסתירה עם היהדות בהרבה כיוונים. קודם כל היא מתארת עולם שלא נוצר יש מאין, אלא היה בו, התיאוריה הזאת התחברה גם לתיאוריה של המפץ הגדול, ואז בכלל היה איזה בראשית, מעשה בראשיתי או מקרה בראשיתי של מפץ גדול, מתוך זה התחיל התא הראשון, היצור החד-תאי להיווצר, ומתוך זה עכשיו העולם הולך ומתקדם בלי מכוון, בלי אלוקים. לא בהכרח יש אלוקים שמניע את כל הגלגל והסיפור הזה, שמקדם, שבורא את האדם. כל המילים האלה שאנחנו מכירים בתורה, במעשה בראשית, שהעולם נברא בשישה ימים, והם הראשון נברא א', נברא האור, אחרי זה נברא הרקיע, ונקבים המים במקום אחד, וצמחים וכן הלאה, בתיאוריה הזאת זה בכלל לא הסיפור. יש איזה תהליך טבעי, אפשר לקרוא, זה מקרי, שקורה בעולם, בלי אלוקים, בלי מכוון מלמעלה שמניע את התהליך. אלא הטבע יש לו מנגנון של המתאים שורד ושל מוטציות. מוטציות פלוס המתאים שורד יוצר את המצב המציאות הזאת של האבולוציה. כן. כן, טענה אחת זה שיש מוטציות, טענה שנייה שהמתאים שורד. המתאים. המוטציה שמתאימה יותר לתנאי החיים שורדת. לפעמים זה יהיה מי שיותר חזק, לפעמים זה מי שיותר יודע להסתגל. למשל, באחת הדוגמאות שהביאו לדבר הזה, דוגמה מפורסמת של הציפור הזאת שיש לה מקור ארוך, מכירות את זה? ש... יש ציפורים שהם שולים את הדגים מתוך המים. זה לא סכנאי, לא זוכר את השם שלה, נראה לי לא זה ולא זה. ציפור אחת, סוג מסוים, שהוא מוציא את הדגים מתוך הנהר, ועכשיו במתהליך הנדידה שלהם, הם היו מגיעים למקומות שיש יותר מים. והמקום שלהם כבר לא מגיע אל המים העמוקים שהדגים שוחים שם. אני כבר לא זוכר, או שהנהר בעצמו ירדו יותר גשמים, והמים... גבו והם לא הגיעו לדגים שנמצאים בקרקעית הנהר, ואז המוטציות שנולדו עם מקור ארוך יותר הם שרדו, ומי שלא לא שרד, ואז הם התאימו את עצמם כביכול למצב, אז נוצרו ציפורים עם מקור יותר ארוך. זה לא שהם נוצרו כדי לדלות את הדגים מהמים, אלא שהמוטציות שיצאו ככה יותר שרדו, ומי שלא לא שרד. לבות הימים הציפורים האלה הם אלה ששרדו והשאר לא. ואז אתה רואה אחרי כמה דורות שמציפור עם מקור כזה קצר הפכה להיות ציפור עם כזה, כזה מקור. בסדר? זו התיאוריה. אז כמו שאמרתי, הסתירה הראשונית היא האם יש בורא בכלל. אנחנו גדלים על תיאור מעשה בראשית, שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את כל הסיפור, ובתיאור הזה הטבע המקרי שולט. זה הסתירה הראשונה. הסתירה השנייה היא אולי סתירה יותר עם דקדוקי הפסוקים, שמתואר לנו בריאה בשישה ימים. פה מתואר בריאה על ציר היסטורי רחב מאוד, ואולי בכלל לא הייתה בריאה. זאת אומרת, זה לא היה תהליך שדובר על מיליארדי שנים שהעולם קיים, לא על איזה כמה 6,000 שנה בקושי שאנחנו חיים פה על פני הכדור. וכל התיאורים האלה סותרים את התורה. יש עוד כמה סתירות, אבל זה הסתירות העקרוניות. וגם קשה בכלל להכניס לתוך עולם תורני את הצורת חשיבה שאנחנו בעצם נבראנו מהקוף. אין דירוג בתוך המציאות, אין חלוקה למדרגות מובנות, שיש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. החלוקה הזאת היא מאוד בסיסית בתפיסה תורנית. פתאום יש פה איזה, לכאורה, ופתאום יש פה איזה אמירה שאומרת הכל נע על רצף אחד, באמת אתה באת מהקוף. האמירה הזאת מקוממת את הצורת חשיבה הדתית, כי מה זאת אומרת, אם אני באתי מהקוף, אז אין שום הצדקה למוסר ול... אני פה עוד איזה אפשי של הטבע שיצר עוד איזה אופציית חיים שהיא מתאימה יותר למציאות עכשיו. לך תדעו מה יהיה עוד 500 שנה, עוד 500 מיליון שנה. יהיה פה יצורים אחרים לגמרי. כל התפיסה הזאת נראית סותרת לגמרי את היהדות.
הרב, למה הרב מרגיש טוב?
איזה רב? משתי סיבות. א', בגלל שהתיאוריה הזאת היא לא סתם תיאוריה שזה ישב לו בן אדם דרווין בחדר שלו, חשב על תיאוריה, עכשיו איך לקבל תואר דוקטור או לא יודע מה וכתב אותה, אלא היא מאוד מבוססת היא לא מבוססת מחקרית, כי המחקר צריך 100%, אבל היא מאוד מבוססת בהתבוננות בטבע. לכן היא גם כבשה את העולם המדעי בצורה מאוד 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 מהירה. א', ב', אני חושב שהרב התייחס לתיאוריה הזאת בצורה מאוד רצינית, בעיקר משתי סיבות. א', כי כמו שאמרתי, היא כבשה את עולם המדע, וממילא היא יצרה שאלות להמון צעירים באותה תקופה של הרב. כן, אחד הגורמים המרכזיים לחילון הייתה התיאוריה הזאת. תוסיפו לזה שדרווין, ראיתם פעם תמונה שלו? הוא בכלל דומה לקוף, הוא דומה לבן אדם, והוא היה עם זקן, הוא דומה אפילו לרב, קצת קרחת, והיה לו עניין להפיץ את התיאוריה הזאת כדי לקעקע את הדתות. הוא היה טיפוס מאוד כמו מחזיר בתשובה, כמו מחזיר בתשובה רק הפוך. היה לו עניין כאילו לשכנע את כולם שאין, עם התיאוריה הזאת, שאין שום מקום לשום דת. ויחד עם הרוח שהוא הפיח בתיאוריה הזאת, זה הפך להיות גורם מאוד מאוד חזק בחילון. והרבה פנו אל הרב עם השאלות האלה, וגם מי שלא פנה אליו, הרב שיער שזה יסיק הרבה לבבות. זה א', ב', אני חושב שגם הרב זיהה בתיאוריה הזאת, כמו שעוד רגע נראה, את הפוטנציאל הגדול התורני שקיים בה, יש בה איזה גילוי סתרי תורה, ככה רב ראה. יש פוטנציאל מאוד גדול להעמקה בתורה שאנחנו בלעדיה אולי פחות יכולים. עוד רגע ניגע בנירה הזאת שאני אומר עכשיו.
הרב, יש לו כמה שנים גר בישראל?
לא יודע בדיוק, אני חושב זה 200. אל תבדקו בוויקיפדיה. בסדר? אז זו התיאוריה, היא הייתה מאוד, מאוד מסוכנת ליהדות. הרבה דתות, חלק מהכפירה בנצרות הייתה קשורה לתיאוריה הזאת, כי כל הדתות מתבססות על ייחודיות האדם, על איזה אדם נבחר, ובכלל על הציור של בריאת העולם של מעשה בראשית. כל הדתות יושבות על, כל הדתות במערב, במזרח לא, אבל במערב כולם יושבים על אמונת ישראל. גם האסלאם וגם הנצרות יושבים על זה על הסיפור של בריאת אדם הראשון, וכשאתה מוציא את זה שומט את הקרקע מתחת לכל הדתות. טוב, אז מה עושים כשיש סתירה בין מדע לתורה? אז עוד לפני שנקרא את הדברים של הרב, אני רוצה קצת ללכת אחורה אל הרמב״ם, שעסק הרבה בסוגיית הסתירות בין ההיגיון לתורה. אחת הסוגיות שאולי הייתה בלב לב העיסוק הרוחני של הרמב״ם, זה הסתירות שיש בין ההיגיון לתורה. הרמב״ם עצמו הכיר את שני המרחבים האלה היטב. הוא כמובן היה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, אז עולם התורה היה פתוח בפניו לחלוטין, וגם האמון שלו בדברי תורה היה לא מסויג. ויחד עם זה הרמב״ם מכיר את כל המדעים של אותה תקופה, החל מהפילוסופיה. הוא הכיר את אריסטו, לא את אריסטו האיש, אבל את התורה של אריסטו. הוא למד בספרד כשהוא היה, אפילו קודם במרוקו, הוא למד את כל המדעים. הוא היה רופא. הרמב״ם ישב טוב בכל המדעים של העולם, ובעיקר מדע הלוגיקה והפילוסופיה. וכשהוא הביא את זה לעולם התורה שלו, נוצרו הרבה מאוד סתירות. ואפשר לומר שרוב מורה נבוכים, כמו שאומר הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים, בא להתמודד עם הסוגיה הזאת של סתירות בין מה שהרמב״ם קורא לזה ההיגיון לתורה. אבל ההיגיון זה כולל הרבה מאוד מדעים. ויש הרבה סתירות בין התורה למדעים. למשל, מדע הפילוסופיה מניח הנחות מוצא פשוטות, שהרמב״ם מוכיח אותן בצורה לוגית, צרופה, שאי אפשר להתווכח איתה, במורה נבוכים, שלא ייתכן שלאלוקים יש גוף. הדבר מוכרח לוגית, למה? כי אם הוא שלם בכל שלמות, אז לא ייתכן שיש לו גוף, כי גוף מעיד על חיסרון, על שינוי, וכל המושגים האלה משוללים מאלוקים.
זה יוצא מנקודת הנחה שהוא שלם בכל שלמות.
נכון, נכון. אבל הרמב"ם אומר, מתוך נקודת מוצא הזאת יצאנו, ויוצא שלא ייתכן שיש לו גוף. ואם אתה אומר שהוא לא שלם, אז נמצא שיש מישהו שהוא שלם ממנו. ואז בעצם סוגיה שהיא, ואז אומר אין לו גוף, אבל כתוב בתורה שיש לו גוף. כתוב שיש צלם אלוקים, אז משמע שיש לו צלם ודמות. כתוב בתורה שיש לו יד ורגל, עיניים, מתעצב אל ליבו, יש לו לב, יש לו עצבות. כל המושגים האלה, איך הם שייכים ביחס לאלוקים? למשל, סתירה פשוטה. סתירה פשוטה בין תורה ל... או עוד סתירות, נגיד הגמרא אומרת שרבא בר חנה הלך בדרך וראה איזה עץ גדול שהיו עליו 60 מדינות, וכל מדינה היה 60 ריבו, לא זוכר את המספרים שם, משהו עזוי. כאילו עץ גדול כל כך עם 60 מדינות עליו, זה לא הגיוני. יש היגיון בעולם, אני בא עם היגיון, אני אומר, המאמר זה שרבא בר חנה הוא עזוי. ואז שואל הרמב"ם, מה עושים כשיש סתירות? כל מורה נבוכים מוקדש לסוגיית הסתירות. בהקדמה למורה נבוכים הרמב"ם מתייחס לסוגיה הזאת. מתייחס אליה בעוד מקום, אולי יותר נגיש לכם, שיצא לכם, אני מעריך, לפתוח את ההקדמות הרמב"ם במשנה. יצא לכם לפתוח הקדמות הרמב"ם במשנה? אז ההקדמה לפרק חלק הגעתם? אז אני אגיד לכם, אבל הקדמות הרמב"ם במשנה, אני תמיד אומר לתלמידים, שבעיניי זה ספר האמונה הבסיסי. אולי הבסיסי ביותר. אחרי הרבה מאוד תלמידים שבאים שאלות באמונה, אני מוצא שהשאלות שלהם, אם היו לומדים ויודעים את הקדמות הרמב"ם למשנה, לא היה להם שאלות. כי הרמב"ם שם, בהקדמות הרמב"ם, גם בהקדמה למשנה, גם בהקדמה לפרקי אבות, גם בהקדמה לפרק חלק, זה שלוש הקדמות של הרמב"ם שהוא כתב בתוך חיבור פירוש המשנה שלו. ההקדמות האלה יש שם הרבה מאוד סוגיות אמוניות שהרמב"ם מתייחס אליהן ונותן את הכלים להתמודד איתן. ובהקדמה לפרק חלק הוא מתמודד עם סוגיית סתירות בין מדרשי חז"ל להיגיון. הוא מחלק את העולם, את בני האדם, לשלוש כתות. למדתם את זה?
אבל לא בכזה.
כדרך אגב. נשים על זה עכשיו איזה זום אין קצת על הסוגיה הזאת, כי היא מאוד מאוד משמעותית. אומר הרמב״ם, מתחלקים בני האדם לשלוש כתות, איך הם מתמודדים עם סתירות בין תורה, בין דברי חז"ל, להיגיון. כמו אחת הסתירות שהבאתי מקודם, על דברי רבא בר בר חנה. ההיגיון שלך אומר, אין עץ בעולם שיש עליו 60 מדינות, אין דבר כזה. ומצד שני, אומר ככה רבא בר בר חנה. אז מה תעשה? אז אומר הרמב"ם, יש רק שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, לומר שדברי חז"ל צודקים תמיד, ואם ההיגיון שלי אומר אחרת, סימן שההיגיון שלי דפוק. משהו שם לא הגיוני. משהו בהיגיון שלי לא נכון. חז"ל היו חכמים, היו מלומדים מאוד, הכירו את העולם טוב, הכירו את החיים טוב, היו עם היגיון ישר, מי שלומד סוגיה בגמרא, בטח כמו אביי ורבה, זה לא אחד שיש לו שכל עקום. יש לו שכל ישר מאוד. אז כנראה שאם אני נראה לי אחרת, כמו שכשאני מסיים סוגיה בעיון ויש לי קושיות על רשי או על תוספות, או בטח על רבה ואביי, אני אומר, לא זכיתי להבין דבריהם, כנראה השכל שלי לא מספיק חד, לא מספיק מבין. אז גם בסתירות מהסוג הזה, יש כאלה שאומרים, אומר הרמב״ם, שההיגיון שלנו משובש. אבל דברי חז"ל תמיד אמיתיים. והרמב״ם ככה סבורים כל הדרשנים, והמון העם שדורשים הדרשנים לפני כל הציבור, דרשות על סיפורי רבא בר בר חנה ועוד דברים מוקשים להיגיון שכתובים בגמרא, ואם תשאל אותם, אבל זה לא הגיוני, אני אגיד לך, ההיגיון שלך עקום, אבל ככה כתוב בגמרא, סימן שזה אמיתי. אומרים, זו אפשרות אחת, זה קט אחת. קט שנייה, הוא קרא להם קט, כלומר קבוצה אחת. קבוצה שנייה, אומר הרמב״ם, זה כאלה שאומרים, טוב, בסוף, העוגן שלי הכי חזק בחיים זה השכל. אני הולך איתו. אז חז"ל אומרים משהו שלא נראה לי לשכל. אז עם כל הכבוד לחז"ל, דבריהם בעניין הזה לא נכונים. אם אתה פוגש הרבה מאוד דברים של חז"ל שמופקעים מההיגיון, אז אתה אומר, טוב, חז"ל, תשמע, היה להם אולי, לא יודע איך הם חשבו, אבל בחייה לוגית הם לא חשבו נכון. זו אפשרות שנייה. בקבוצה הזאת הרמב"ם שם כל מיני רופאים וכל מיני אנשים מלומדים שהוא פגש, שהם אנשים שמסתכלים על הדברי חז"ל קצת בזלזול לפעמים, ואומרים איזה מין שטויות כתובות בגמרא. זו אפשרות אחרת. זה קט שנייה. כן, בין שתי הקטות האלה, אם נצייר על הלוח את ה... אם נצייר את זה על הלוח, אז יש לנו את דברי חז"ל ויש את ההיגיון. ויש את ההיגיון. ולפעמים יש סתירה בין שניהם. אז יש אחד שאומר, קט אחת אומרת, אנחנו הולכים עם חז"ל. הם תמיד צודקים. קט שנייה אומרת, ההיגיון תמיד צודק. כל אחת מהם זו קט רצינית. כלומר, קבוצה רצינית של בני אדם. מה עדיף להיות? באיזה קבוצה עדיף להיות? לפי הרמב״ם?
השלישי, לא?
השלישי, אבל מבין שניהם, למי הרמב״ם, על מי הרמב״ם יורד יותר? ומבקר בצורה חריפה יותר.
את ההיגיון.
מי שהולך עם ההיגיון, הרמב״ם מבקר אותו יותר, מי שהולך עם חז"ל?
לא, עם חז"ל.
כן, זה נקרא לו, בואו נקרא להם שמות כזה שזה, זה הרמב״ם קורא לו פטי. וזה סחלטה נקרא לו. למרות שהרמב״ם קורא לו בשם אחר, אבל אם אני אחשוף את השם אתם כבר תדעו מה התשובה. התשובה היא שהרמב״ם יורד עליו הרבה יותר. למרות שתמיד כשאני שואל את זה אז אומרים, ברור שהרמב״ם חשב שהם יותר צודק הסחלטן מאשר זה שהוא פטי. אבל הרמב״ם אומר, מבין שניהם מי יותר חמור? הרמב״ם קורא לזה לא סחלטן, הוא קורא לו גאוותן. מה הגאוותן אומר? מה שלא הבנתי, מה שההיגיון שלי מבין, זה האמת. חז"ל אמרו אחרת, אז הם לא הבינו נכון. ככה הרמב"ם מתאר אותו. והוא פטי. אז מה עדיף להיות או כזה או כזה? אומר הרמב"ם, עדיף להיות עם בעיה שכלית מאשר עם בעיה מידותית. זה מאוד מאוד יסודי, הרבה פעמים מתבלבלים בזה, יש כאלה שאומרים, אני מעדיף להיות ישר בשכל, גם אם אני יוצאים מזה נזקים. היה פעם ויכוח בין שני תלמידי חכמים, שיש רב אחד שנוהג להגיד כל דבר שהוא חושב, גם אם זה מזיק מבחינה חינוכית. זה היה פעם עיתון הצופה, לא יודע אם מישהו מכיר את העיתון הזה. היה פעם עיתון כזה, עדיין הוא קיים, הוא התאחד אליי עם מקור ראשון. היה פעם עיתון כזה, היה שם ויכוח בין שני רבנים. אחד טען שהוא אומר את מה שהוא חושב, מה שאמיתי. יקוב הדין את ההר. מבחינה ציבורית יש אנשים שזוכרים עליהם בלבול, יש תלמידים שמתבלבלים בגלל זה. אז בסדר. אבל האמת יקרה מכל. והרב השני אמר, אני מוכן להגיד גם דברים שהם פחות אמיתיים, אבל שמבחינה מוסרית לא יגרמו לאנשים בלבול וללכת בדרך לא טובה. והוויכוח, זה הביא טענות לכאן, זה הביא טענות לכאן מחזל. הרמב״ם זה נראה שהוא סובר, כמו האפשרות שאומרת, עדיף שתהיה פטי, עדיף שלא תהיה הכי חד והכי אמיתי, ותהיה יותר מוסרי. אבל שתי האפשרויות האלה הן לא טובות. באמת הרמב״ם יש לו אפשרות שלישית. האפשרות השלישית הוא אומר שקשה לקרוא לקבוצה הזאת קאט, כי זה כמו לקרוא לשמש קאט, סוג. שמש יש אחת, אז לא ידעו שיש הרבה שמשות. הרמב״ם סבר שיש רק שמש אחת, הוא אומר, זה כמו להגיד, יש הרבה סוגים של בני אדם, יש כאלה שהם, יודע מה, המון העם, חברי כנסת, ויש סוג שלישי שנקרא ראש ממשלה. זה לא סוג, זה אדם יחיד, זה לא סוג. הוא אומר, הסוג השלישי זה בערך ככה. כלומר, הוא אומר שאין הרבה מאוד אנשים כאלה בעולם, אולי רק הוא עצמו נמצא שם, אולי יש עוד אחד, שניים כאלה, שהרמב"ם חשב שהם סוברים כמו האפשרות השלישית. שמה האפשרות השלישית אומר?
זה לא פשט, זה לא מה שאתם אומרים. כאילו, אנחנו לא נזמונים.
אוקיי, אפשרות השלישית, בוא נראה את העיקרון שלה. יש לה עיקרון. אחרי זה, מה שאת אומרת זה נכון. זה כבר התוצאה.
זה העיקרון של המדרשים, זה לא תאמינים.
כל מה שאתם אומרות נכון, אבל יש לה גישה. הגישה של האפשרות השלישית אומרת, וזה יסוד מאוד מאוד משמעותי גם לחיים שלנו, לא רק מבחינה לימודית ואמונית, ההיגיון של הקבוצה השלישית אומרת, כל מקום שיש סתירה, מתחבא משהו מסתר. מתחבא איזה סוד. כל מקום בחיים, שאת חווה סתירה, התנגשות, בין שני דברים ששניהם, אנחנו לא רוצים לוותר על שניהם, כי שניהם חשובים לנו. השכל הוא אור גדול, אומר רבי נחמן בתורה א' ולקוטי מוהר"ן. אומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים שהשכל זו השכינה. הוא לא מתכוון בדיוק לשכל הלוגי של אריסטו. אבל השכל זה אור גדול, הוא מאוד משמעותי, אנחנו לא מוותרים עליו. חובת הלבבות פותח ורס"ג פותח במתנה הגדולה האלוקית שניתנה לבני אדם שזה השכל. אנחנו לא רוצים לוותר על השכל, לשום פנים ואופן. אנחנו רוצים לשמור עליו. מצד שני התורה, ודאי דברי אלוקים, אנחנו לא רוצים לוותר עליהם, דברי חכמים. אבל מה קורה כשהם באים בסתירה? מהרמב"ם, הקבוצה השלישית יודעת שכשיש סתירה במציאות, יש סתירה של שני דברים שהם חשובים, זה שער, זה שער אל הנסתר, שער אל רובד עמוק יותר, שיכול ללמד אותך משהו שלא היית יכול להגיע אליו, לא עם השכל שלך, ולא עם דברי חכמים לבד. דווקא איפה שיש סתירה, מתחבא נסתר. וכוונה מתנסח בלשון הזאת, זה לא הלשון של הרמב״ם, אבל זה לשון שהוא רומז אליה במורה נבוכים. כי במורה נבוכים הוא עושה תהליך, הוא כותב ספר בצורה שאין עוד מישהו שכתב בצורה כזאת. זה ספר סוד, ספר מורה נבוכים זה ספר סוד. ככה הרמב״ם מגדיר את ספר מורה נבוכים. הוא אומר שזה ספר שבא לבאר סתרי תורה. אבל הוא אומר, יש לי פרדוקס. כשאני בא לבאר סתרי תורה, אני בא לעשות מלאכה שהיא לא אפשרית. כי אם זה דברים שהם סתרי תורה, הם אמורים להישאר נסתרים. אם אני רוצה לכתוב ספר, זה לבאר. אני יכול לבאר את דברים נגלים. אני יכול לשתוק ולא לדבר את דברים נסתרים. אבל כשבא לבאר סתרי תורה, אני גם נמצא בבעיה. איך אני מבאר סתרי תורה? אומר הרמב"ם, יש לי פתרון. אני אכתוב ספר, הוא אומר את כל זה במורה נבוכים. במבוא למורה נבוכים, בהקדמה. הוא אומר, אני אכתוב ספר שעל פניו מי שיקרא אותו יחשוב שהוא הבין. תקרא את מורה נבוכים, תבין, הרמב"ם אומר א', ב', ג', יגידו, יהיה מבחן על מורה נבוכים, תקבל 100. אבל אני אשחיל בספר הזה, אני אתמין בו הרבה מאוד סתירות. סתירות פנימיות. שמי שיקרא את הספר הזה בשטחיות לא יראה אותן. מי שיקרא אותו בעומק, הוא ישים לב, רגע, איך הוא אומר פה א'? הרי לפני 5 או 20 או 30, 40, או בכלל בחלק אחר של מורה נבוכים, הוא אמר ב'. איך זה הולך ביחד? יש פה סתירה. הרמב"ם אומר, אני אשחיל פה הרבה מאוד סתירות, ואל תחשוב, הוא אומר, בכל הספרים, הוא אומר, יש 7 סוגים של סתירות שקיימים בספרים. הרמב"ם מאוד מסודר. עושה לנו סדר. איך יכול להיות סתירות? אז או כי המחבר התבלבל. והרמב"ם בספר הזה, וגם בגמרא לא תמצא לעולם, סתירה שבאה כי המחבר התבלבל. לא שם לב. אין דבר כזה. וגם בספר שלי אין דברים כאלה, רק הרמב"ם יכול להעיד על עצמו, שאין פה טעויות. טעות לא תמצא פה. סתירה שבאה כי שכחתי מה כתבתי, לא תמצא. ולפעמים יש סתירות כי יש כמה מחברים ששותפים לאותה יצירה, כמו בגמרא. שיש כמה שותפים, נגיד תוספות, נכתבו על ידי הרבה חכמים. אז יש תוספותים שסותרים אחד את השני. גם יכול להיות. ולפעמים יש סתירות שנובעות מזה שאני אומר, אני אומר בהתחלה משהו שאין לך שום יכולת להבין אותו, כי זה מאוד מורכב. אבל אני צריך לדבר בהדרגה. אז בהתחלה אני אומר, לצורך העניין, ככה הרב קוק אומר. עוד 5 שנים, אלמנט אותה סוגיה, ואתם כבר תהיו הרבה יותר בשלים, אני אגיד, הרב קוק אומר, אמירה הרבה יותר מעודנת, או הרבה יותר מדויקת. ואז מישהו ישלוף מהמחברת, אבל לפני 5 שנים אמרת שהוא אמר ככה. מה, זה סתירות שנובעות מהתהליכיות שיש בלימוד. אני איתך כן, אז אמרתי, לצורך העניין, זו האמירה. אבל זה לא מדויק. כשאני אתקדם בלימוד, אז אני אגיד את הדברים בצורה מדויקת יותר, ולפעמים זה יסתור את האמירה הראשונית שאמרתי. כמו שאת אומרת לילד, איך מטוס טס בשמיים? הוא אף כמו ציפור. הוא יכול לעוף כמו ציפור. ילד יגדל. כזה מישהו מסוגל להבין שאיך מטוס טס בשמיים. כמו שציפור עפה בשמיים. הציפור הוא חושב שהוא מבין, אז גם את זה הוא מבין. טוב, יום אחד הוא ילמד שזה בכלל עובד אחרת לגמרי. ויש כל מיני, יש מנוע שמעיף אותו. לא יודעים על מה עבדת עליי. סתירה. זה לא סתירה. היית ברמה מסוימת, קיבלת מידע מסוים. גדלת, הבנת דברים בצורה עמוקה יותר. אומר רמב"ם, זה סיבה להרבה מאוד סתירות שיש ב... שאתה מוצא בחז"ל. וכן הלאה, הוא מונה 7 סוגים של סתירות. אומר, הסוג האחרון זה סוג של סתירה שהיא מתוכננת. אני בכוונה סותר את עצמי. אני סותר את עצמי, אומר הרמב"ם, ואומר, זה סוג הסתירות שתמצא בספר הזה, במורה נבוכים. זאת אומרת, גם תמצא את הסוג הזה שאמרנו מקודם, של דיבור בהדרגה. אבל גם תמצא פה סתירות מהסוג שאני אומר דברים, ואני בכוונה אסתור את עצמי כדי לגרום לך לחשוב. כי על לומדי נסתר כתוב בגמרא שאסור לאדם ללמוד קבלה, אסור ללמד תלמיד קבלה, עד שהוא יהיה חכם ומבין מדעתו. חכם ומבין מדעתו זה אחד שאתה יכול לתת לו, כמו שאומרת הגמרא, ראשי פרקים, אתה נותן לו התחלות של חשיבה והוא יודע להוציא את המסקנות. הוא חכם ומבין מדעתו, יש לו גם חוכמה, גם בינה, גם דעת, שיודע לעבור את התהליך בעצמו. והרמב"ם, אני בספר הזה אשחיל סתירות ופתרונות אני לא אתן לך. אז אתה צריך להסתכל רגע. פעם אחת אומר הרמב"ם במורה נבוכים, שהעולם קדמון. כאילו הוא בעצמו חושב ככה. פעם אחת הוא אומר שהעולם נברא. רגע, הרמב"ם, מה אתה חושב? עולם קדמון או נברא? כי יהודי מאמין, ברור לי שאתה חושב שהעולם נברא, אבל מצד שני אתה כתבת במקום מסוים שאתה חושב שהעולם קדמון. סתירה. ואז אתה צריך ללמוד את מורה נבוכים יותר לעומק. ואז אתה מגיע לתובנה עמוקה יותר ברמב"ם. יש איזה יהודי, הרב של נווה צוף. קראת אותו? יש פה מישהו מנווה צוף? הרב בלס. הרב יונתן בלס. שהוא הוציא ספר נפלא על מורה נבוכים. 2 כרכים. ספר יצירת מופת על מורה נבוכים. הוא עובר על כל הספר בצורה מאוד מעמיקה, לא משנה. אבל בסוף, בחלק השני של מורה נבוכים, של הספר שלו, נקרא מנופת סוף, זה השם של הספר. ובכרך השני הוא עשה, הוא ליקט, מתוך עבודת 10 שנים הוא ישב על מורה נבוכים, ליקט משם 136 סתירות שיש במורה נבוכים, שהוא הצליח לחשוף. גם לחשוף את הסתירות בעצמם זה מלאכה לא פשוטה. ודרכם הוא מגיע הרבה פעמים לעומק של ספר מורה נבוכים. אם תסתכלו, החשיבה שלנו בנויה בצורה כזאת. כשאני רואה משהו בצורה תלת מימדית, והחלטתי לא ללכת לא עם עין ימין ולא עם עין שמאל. אם הייתי הולך עם עין ימין, הייתי רואה את העולם בצורה חד מימדית. הייתי הולך עם עין שמאל, הייתי רואה את העולם בצורה חד מימדית. אני הולך עם שתי העיניים, ושתי העיניים בבת אחת יוצרות לי איזה מבט עומק. זה תמיד ככה בחיים. איפה ש... הרי יש לנו סתירה. אם אתה מסתכל בעין אחת, אתה רואה את העולם בצורה אחת. אתה מסתכל בעין השנייה, יש קצת זוזה. ושאתה מסתכל, יכולה... אפשר לראות את זה בצורה קלה, שאת רואה בעין אחת, את רואה דברים במיקום אחד, בעין השנייה את רואה במיקום אחר. אבל זה מה שיוצר לנו את ה... את המורכבות הזאת נוצר התלת מימד של העין שלנו רואה. זה צורת החשיבה של הרמב״ם. מפה הרמב״ם ניגש לזה ואומר, אם יש לי סתירה, זה מה שיביא אותי להגיע לעומק, שאם הייתי מסתכל בעין אחת של חזל, לא הייתי רואה. הייתי קורא את פשטי חזל, אז הייתי חושב, וואלה, יש עץ עם 60 מדינות עליו, וזה, מה קיבלתי מזה? איזה ציור רזוי ונחמד לספר מדע בדיוני. אבל זה לא ייתן לי שום דבר לחיים. ואם אני אסתכל רק בהיגיון שלי, אז גם מה הרווחתי שלמדתי תורה. נכנסתי עם ההיגיון הזה, יצאתי עם ההיגיון הזה, ולא התחדש בשום דבר בדרך. לכן אומר הרמב"ם, כשאתה בא ללמוד תורה, אתה בא עם ההיגיון שלך, ומהחיבור בין ההיגיון לתורה, ולפעמים בסתירה שנוצרת, שם נוצר לך איזה שער להבין דברים בצורה עמוקה יותר. שם זה פתח. אני אומר את זה כעיקרון, כי למשל סוגיית האבולוציה. היה אפשר להגיד, אנחנו הולכים עם התורה והאבולוציה, מה אכפת לנו? בהרבה סוגיות אגב אנחנו עושים את זה. אם המדע פיתח איזה תיאוריה שהיא לא מבוססת מספיק, ותיאוריות מתחלפות בעולם, לא צריך להתרגש מכל תיאוריה. אבל אם זו תיאוריה משמעותית, אז יהיה פספוס אם נשאר רק בתפיסה התורנית שלנו, ולא נבוא עם ההיגיון החדש שהעולם מתפתח אליו, ונביא את זה למפגש עם התורה, ואולי יוולד מזה איזשהו מבט עמוק יותר בתורה בעצמה. למשל, מכל הסוגיה של אי אפשר לקרוא את התורה כפשוטה, שיש חלילה עיני השם ויד השם, הרמב״ם לא רק רוצה ליישב את התורה עם ה... עם התפיסה הגיונית שאין לקדוש ברוך הוא גוף, אין עוד מותו גוף. אנחנו רוצה שדרך זה נחזור לקרוא את התורה ונבין מה זה אומר שכתוב שיש יד השם, יש השגחה, ולמה היא נדמה דווקא ליד, ומה זה בא ללמד. אתה לא מבין כפשוטו, וגם לא מבין, וגם לא דוחה את התורה. אתה יוצר מהמורכבות, מהסתירה, אתה מגיע לעומק.
אבל למה דרך מורכבות של כאילו של גויים כאילו? וכאילו אנחנו מכניסים משהו מאוד חיצוני לנו.
זה לאו דווקא גויים, זה גם הרבה דברים באים מהיהדות בעצמה, מההיגיון, מהצורת חשיבה ההגיונית שלך בעצמה. לפעמים יש סתירות שכמו שאמרתי, מובנות בתוך ספר עצמו. פה אתה אומר א', חז"ל אומרים את זה על התורה עוד לפני הגויים, עוד רגע נתייחס לגויים, אבל חז"ל אומרים כל מקום שפקרו המינים, תשובתם בצדם. יש לנו פרק א' ופרק ב' לספר בראשית. דוגמה לביקורת המקרא חגגה שם, ובכל הדורות שני הפרקים האלה בלבלו הרבה מאוד אנשים. כי בפרק א' מתואר בריאת העולם באופן אחד, בריאת האדם באופן אחד. עד ויחולו השמיים והארץ. ואחרי זה פתאום מתואר אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, ואיזה נושאות השם אלוהים ארץ ושמיים. והאדם מתואר שם, בעצם זה כבר פרק א' שמעתי, אבל מתואר שם בריאת האדם, שהאדם היה, הכל היה פה בשל, אבל לא היה מים, לא היה גשם. כי אדם אין לעבוד את האדמה, ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את האפר, ומזה בונה אדם, והאדם הזה נברא בלי אישה. שונה לגמרי מפרק א', שמתואר שם שהאישה נבראה, זכר ונקבה ברא אותם. סתירה חזיתית. הרבה מאוד עסקו בסתירה הזאת. עד כדי כך שביקורת המקרא טוענת שזה בכלל אותו מחבר. אז חז"ל כבר אמרו משפט מאוד יפה, על איך מתייחסים לכל ביקורות המקרא למיניהם. בסדר? לכל הסוגים שלהם. של קושיות, שזה גם הנה סתירה בתוך התורה בעצמה. לא בגלל שמישהו גוי בא והביא איזה תיאוריה, וזה סותר את התורה. סתירה בתוך התורה בעצמה. חז"ל אמרו, כל מקום שפקרו המינים, תשובתם בצדה. אתה לא צריך להגיד, זה או ככה או ככה, או פרק א' או פרק ב'. את התורה בעצמה, תתבונן ותלמד יותר לעומק, ותמצא את התשובה. אולי פרק א' ופרק ב' באו לפתוח אותך לצורת חשיבה עמוקה יותר, על מה זה אדם. אולי התורה אומרת לך, תסתכל מימין, תסתכל משמאל, עוד פעם מימין, עוד פעם משמאל, ואז תראה תלת מימד. תראה משהו עמוק יותר. בסדר, דרך זה הגענו, דרך כל הסתירה הזאת, הגענו להרבה מאוד מסודות התורה. כל סוגיית הנסירה תמונה שם. וכן הלאה, הרבה מאוד סתירות פותחות אותנו לסתרי תורה. לכן כמשפט המציטי אמרתי את הציטוט, זה לא ציטוט מדויק, אבל זה לקוח מלשונו של הרמב"ם בהקדמה למורה נבוכים, שכל מקום שיש סתירה, הסתירה היא שער לנסתר. עכשיו, ציפה אני ארחיב את האמירה הזאת, למרות שזה לא קשור לעניין שלנו, שגם כשאנחנו מוצאים סתירות בחיים, סתירות בחיים זה נגיד, חשבתי שאני אתרום הכי הרבה לעולם אם אני אהיה בבית ילד, עשה שירות לאומי ולא התקבלתי. סתירת ארתם משמע. או יש סתירות אפילו יותר קשות בחיים. חשבתי שהחבר הזה הוא חבר שילווה אותי כל החיים, והוא נהרג בפיגוע. יכול להיות, גם זה גם סתירה. סתירה בין המחשבות שלנו, ההיגיון שלנו, הרצונות שלנו, להנהגה האלוקית איתנו. גם בזה יש כאלה שבוחרים באחת הדרכים שהרמה מציב. יש כאלה שאומרים, מחשבות אדם, אבל... כן, ספר איוב זה דוגמה. ספר איוב זה דוגמה לבדיוק סתירה כזאת. איוב חשב שהוא, הנה הוא עושה כל כמו שצריך, כל דבר במקום שלו. מקריב קורבנות בכל יום, הוא עושה צדקה בלי גבול, איש תם וישר ויראה אלוהים ושר מרע. הקדוש ברוך הוא מברך אותו. ההיגיון עובד בצורה חלקה, אין סתירות. איוב צדיק ותם וישר, והקדוש ברוך הוא איתו עשר. אין סתירות. פתאום ביום אחד השטן מתחיל לבלבל שם את העניינים, ואיוב חוטף כפות ולא מבין מה, הנה סתירה, סתירה ברמה הכי פשוטה. מה עושים? מתחילים איוב ורעב להתווכח. יש מלא פירושים מה הסיפור שם של איוב ורעב, מה בדיוק הוויכוח. אבל בצורה פשוטה כל אחד מהם בוחר צד. איוב, איזה צד הוא בוחר? איך? אחי, אתה לא אחי. הקדוש ברוך הוא, אתה סותר את ההיגיון. זה לא הגיוני מה שאתה עושה לי. יש צדיק. ומקבל כמעשה הרשעים. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה סתירה. אחת הסתירות הראשונות שהעסיקו את כל משה רבנו בעצמו, שאל את הקדוש ברוך הוא שלוש שאלות, אומרת הגמרא בברכות, אחת מהן זה, תסביר לי למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין תשובה. וחלתי את אשר אחון ויחלתי את אשר אחם, אין לזה, לא מגלה לך תשובה, אבל זה סתירה. וכמו ששאל משה רבנו על רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, מה התשובה שהשם ענה לו? שתוק, ככה לא המחשבה לפניי. שתיקה, אין תשובה. סתירה. אז איוב בוחר צד. איוב אומר, ההיגיון אומר לי שזה לא אפשרי. ראי איוב בוחרים את הצד השני, אומרים לו, ראית צדיק עבד, אין דבר כזה, ברור שאתה חטאת איפשהו. ההנהגה האלוקית תמיד צודקת. ואז מה התשובה של השם בסוף הספר? בסוף הקדוש ברוך הוא מתגלה, פותר את השאלות. מה הוא אומר לו?
אתה לא מבין כלום.
בפשט הוא אומר לו, אתה לא מבין כלום. בעומק הוא אומר לו, שאלה אחת יש לך? יש לי 50 שאלות. מי שיסתכל שם, יש שם 50 שאלות. כך אומר הרעבד, יש שם 50 שערי בינה. כל מה שאותו, אתה יודע איך זה עובד ככה? אתה יודע איך זה עובד? אתה יודע איך זה עובד? אתה יודע איך זה עובד? עד עכשיו אתה שאלת שאלות, עכשיו אני שואל אותך. אתה יודע את לדת האלה סלה, אתה יודע איך הילות יולדות, אתה יודע איך הירח עובד, אתה יודע איך זה, אתה יודע, אתה לא יודע כלום. מה הוא רוצה להגיד לו? את התשובה של ראי איוב, שאומר לו, אתה לא מבין כלום, תעזור, בטוח כזו שהוא צודק ואתה טועה. בפשט יש חושב ככה, אבל בסוף הפרק, אומר לו הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא לראי איוב, לכו לאיוב שיתפלל עליכם, כי הוא צדק יותר מכם. אז איך הוא צדק יותר מכם? הרי התשובה בסוף עניתי שאתם צודקים. לא. התשובה היא שלא אתה צדקת ולא הם צדקו. התשובה היא שאם אתה פוגש סתירות בחיים, תישאר קצת בשאלה, תישאר בה, ואולי תגיע לאיזה עומק יותר גדול. בסוף אחרי שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב, איוב אומר, אני אמשיך לשאול, הבנתי אותך ואני אמשיך לשאול. ככה התשובה של איוב בסוף הספר, מי שיהיה. בסדר? זה גם סתירות בחיים. בסוף הסוגיה הזאת היא לא סוגיה רק לימודית ואמונית, היא סוגיה קיומית. התחולה סתירה בחיים זה בא לפתוח אותך לצורת חשיבה אחרת. או בלשונו של בעל התניה, מי שמכירה בפרק כ"ו בתניה, פרק מאוד חשוב, פעם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה לי פעם אחת דוגמה בחיים לסתירה מהסוג הזה, לא מהסוג הלימודי אלא מהסוג של מה שדיברתי, מהסוג הקיומי, שחשבתי שמשהו צריך אחרת באופן מסוים. הקדוש ברוך הוא הראה לי שזה לא הולך ככה בחיים, והרגשתי סתירה נורא קשה. במקרה באותה תקופה פגשתי את הרב, את האדמו"ר מאל שינוב. סיפרתי לכם פעם על האדמו"ר מאל שינוב? על הלילה עם
הלחיים.
עם הלחיים, כן. אז השאלה שאני שאלתי אותו אחרי האירוע, שאלתי אותו כמה שאלות. אחת השאלות שאלתי אותו, הספרתי לו את הסיפור הזה ושאלתי אותו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה היה ארוך מאוד, זה היה איזה משהו כמו 3/4 שעה שהוא היה עמד על חצי מדרגה, כמו שסיפרתי לכם פעם שעברה. הוא לא שם לב, לא מודע לזמן לחלוטין, הוא כאילו עצר, קפה במקום כשהתחלתי לשאול שאלות, ורק שלא שחררתי הוא כאילו איתי לגמרי נוכח עד הסוף וחושב שעה על כל שאלה ששאלתי. אז השאלה הזאת שאלתי אותו, שאלתי אותו את הסיפור ושאלתי אותו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז הוא חשב, 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 ככה איזה כמה דקות טובות, עשה ככה, ככה, ואז הוא אמר לי, למדת פרק כ"ו בתניא? אז אמרתי לו, כן, אבל אני לא זוכר שזה קשור. אז הוא חשב, אמר לי, תלמד פרק כ"ו בתניא. אז אמרתי לו, אולי הרב יכול להגיד לי את הנקודה שם שאני אקח, כי אני למדתי את זה, אני זוכר את הפרק. אז הוא חשב, 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 חשב. אז הוא אמר לי, שלקדוש ברוך הוא יש שפה משלו. כך הוא אמר. אוקיי, ניגשתי שוב לפרק הזה, חזרתי עליו כמה פעמים מאז, ואחד הדברים המיוחדים שיש בפרק הזה, זה שבעל התניא אומר שכשלפעמים יש לאדם איסורים, של משהו, מה זה איסורים? משהו לא מתנהל במה שאתה חשבת שזה דרך הישרה. הקדוש ברוך הוא מראה לך איזה יושר אחר, זה איסורים. מראה לך איזה משהו אחר שצריך לקרות. אז לפעמים הוא אומר, לפעמים אתה רגיל שמדברים איתך בעברית. אבל יש שפות בעברית מדוברת. ויש שפות יותר רוחניות. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך בשפה שלו. ואם הוא ירד רק לשפה שלך, אז הכל ידבר בשפה שלך, לא תתפתח. זה שפות גבוהות יותר. מי שפה פעם לומדה אנגלית באנגלית? כשלומדים, רוצים באמת ללמוד אנגלית, אתה צריך ללמוד אנגלית עם מישהו שהוא דובר אנגלית, והוא לא מדבר עברית בכלל. אז יש בהתחלה מלא סתירות, כאילו, מה אמרת? לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, אבל ככה אתה לומד שפה חדשה. אז אומר ככה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, לפעמים בשפה שאתה לא מבין. ואתה לא מבין, לא מבין למה הוא מדבר איתך ככה, אני לא מבין. הרבה הבנה יש, אבל ככה אתה לומד פתאום איזה שפה חדשה, פתאום יפתח לך איזה ציר עומק בחיים. ואז הקדוש ברוך הוא פותח אותך לשפה חדשה. שפה חדשה בקשר איתו, שפה חדשה בקשר עם בני אדם, שפה חדשה במחשבות שלך על החיים. נפתח לך שפה חדשה שאתה חי בתוכה. יש לך איזה עולם שלם שנפתח לך. ולפעמים זה בא בצורה כזאת שיש לך סתירה. לכן אמרתי, סתירה היא שער אל הנסתר, היא מתנה שיש לנו. היא דורשת מאיתנו א', להיות רגישים לסתירות. לא להיות כאלה שמטטים לסתירות. יש כאלה שטחיים שפוגשים סתירה, וזה כאלה, לא, זה בסדר, זה... יש סתירה בין חז"ל להיגיון, לא, זה בסדר, זה... התכוונו לכך, לא, תשים על השולחן, תרגיש את ה... סתירה לפעמים זה יכול להיות סתירה גם בין מה שהרב קוק אומר, למה שרבי נחמן אומר. זה גם סוג של סתירה. את מרגישה את האמת שבזה ואת האמת שבזה. זה יכולה לשטח את זה, להגיד, לא, הרב קוק היה... רבי נחמן גם התכוון לזה, הרב קוק גם התכוון לזה, לשטח. סתירה זה יכול להיות שתי רבנים שיושבים פה ומדברים, ושניהם אומרים דברים שונים. אני רוצה לגלבל אותך. בסדר, בשלבים צעירים אני חושב שצריך לנסות לפעמים לא לבלבל את הילדים. אבל בשלבים בוגרים, את שומעת אמירה א', אחרי זה את שומעת אמירה ב'. בסדר, יצר לך איזה בלבול פנימי. אז מה האמת? האמת מורכבת. האמת יש כמה פנים. תפתחי איזה מבט עמוק יותר על העולם, ואז תוכלי להכיל את שתי האמיתות. אלא אם כן, משהו נראה לך לא נכון. אבל אם שני הדברים נראים לך אמיתיים, אז כנראה שיש פה איזו נקודה עמוקה ששניהם מתחברים שם. תנסי להגיע אליה. בסדר, הרבה פעמים שבנות פה אומרות, אבל הדברים שאנחנו עומדים ביחד, מישהו אומר, אבל בשיעור אחר למדנו משהו אחר. אז בסדר, תשארו בשאלה קצת, זה טוב. כן, זה הסתירות מהסוג שהרמב"ם אומר ש...
לא לשטח אבל הנקודה הזאת ששניהם נוגעים אחד בשני?
בדיוק הפוך מלשטח. לשטח זה להגיד, או שאני מוחק אותו, או שאני מוחק אותו. או שאני מטשטש אותו, או שאני מטשטש אותו. ולהישאר עם שני הדברים בצורה חזקה מול העיניים, עם האמת שבזה והאמת שבזה, להגדיל את עצמנו באופן שנוכל להכיל את שניהם, לראות איך שניהם בסוף נוגעים אותה נקודה. כמו ששאלו את הרב צבי יהודה, איך פעם אחת הוא מדריך ללמוד את הרב הזה, ופעם אחת ללמוד את הרב הזה, פעם את הרמב״ם, פעם את הרמב״ן והכוזרי, והם כל כך שונים אחד מהשני. אז הוא אמר, מה אתם רוצים? יש הרבה דרכים שמובילות לאותה נקוד, לאותו הר. לאותו הר אפשר לעלות מהצד הזה, ומהצד הזה, ומהצד הזה. וצריך ללמוד את כל הדרכים לעלות לאותו הר. אחרת אדם הוא נהיה מאוד מאוד שטחי. בסדר? טוב, נחזור לענייננו. כשאנחנו פוגשים סתירות, כמו הסתירה הזאת שבין אבולות, בין המדע לתפיסת התורה, בא להעמיק לנו את שני הדברים. לכן תראו איך אומר הרב פה בפסקה הראשונה. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי העולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. זה כבר לתת לה מקום של כבוד מאוד מאוד גדול. שאומר הרב, דווקא התורה הזאת של התפתחות, תורת ההתפתחות, תורת ההתפתחות זה אבולוציה. מה זה התפתחות? שיש כל הזמן התפתחות של המינים, של היצורים בעולם, ממדרגת חיים מאוד מאוד נמוכה, מתפתחים למדרגת חיים מאוד מאוד מפותחת. והיא הולכת וכובשת את העולם כעת, כבר הרב ראה איך היא כובשת את צורת החשיבה. כובשת את צורת החשיבה לא רק המדעית, אלא גם התרבותית. צורת חשיבה על העולם נהיית כזאת שהכל כל הזמן משתכלל. כל הזמן יש איזה... וגם המדע, גם הטכנולוגיה רוצה להצטרף לחגיגה הזאת. וגם היא כל הזמן רוצה עוד פיתוח ועוד פיתוח ועוד פיתוח. יש איזה זרם, זה הולך וכובש את העולם לא רק במובן המדעי. גם במובן התרבותי. אומר הרב, היא מתאמת לרזי העולם של הקבלה. דווקא היא, שהפילה הרבה מאוד חללים מבחינה אמונית, אומר הרב, היא מתאימה לסתרי תורה, יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? וכשחודרים בתוכיותו, אז קודם כל אמירה ראשונית אומר הרב, למה היא כל כך יפה תורת ההתפתחות? עוד לפני שניכנס לפרטים נצטרך ליישב כל מיני סתירות שהיא מציפה. קודם כל, למה יש בה כל כך הרבה יופי? אומר הרב שהוא כל כך אוהב אותה. כי יש בה יסוד אופטימי, נכון? הכל שואף למעלה. יש איזה כוח משיכה למעלה, לא רק למטה. כן, החוק הבסיסי ביותר במדע שהיה במשך מאות שנים קיים את כל המדע, זה כוח המשיכה. והוא הסביר המון המון תופעות מדעיות. החל מתופעות מדעיות קטנות של חפצים שנופלים, עד הסברים מדעיים לגרמי השמיים ולקשר ביניהם ולגאות ושפל וכל מיני תהליכים. כוח המשיכה. באה תורת ההתפתחות ויצרה תפיסה שיש כוח משיכה לצד השני גם. יש כוח משיכה לצד מעלה, כל הזמן. היא לא ראתה את זה באופן כזה, היא לא פיתחה את זה מהכיוון הזה, אבל לשם היא בסוף הגיעה. כשאתה אומר שכל הזמן המתאים שורד, והמתאים הזה תמיד הוא מתאים לצד המעולה של העולם, לצד הטוב, לצד המפותח, אז בסוף אתה אומר יש כוח משיכה שמושך את העולם כל הזמן, כלפי מעלה. יש כוח משיכה שכל הזמן מקדם את האנושות, את העולם, לא רק את האנושות, לכיוון מעלה. איך אפשר להתייש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? זה צורת חשיבה, צורת הסתכלות על העולם. הצורת הסתכלות הזאת, אומר הרב, היא מבחינה, נקרא לזה, האווירה שהיא יוצרת, האקלים שהיא יוצרת בעולם הוא אקלים מאוד חיובי. אבל זה לא עוצר בזה. כשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוהי, מואר ובהירות מוחלטת, שדווקא אינסוף בפועל, מחולל הוא להוציא אל הפועל משהו אין סוף בכוח. טוב, באמת הדברים הקצרים של הרב פה הם מתחברים לכל מה שלמדנו עד עכשיו. שאומר הרב, כשאנחנו מעמיקים רק בתפיסה הזאת של ההתפתחות, מה יושב בעומק שלה? מה מניע את כל ההתפתחות הזאת כלפי מעלה? נכון, היא יוצרת חוויה של אופטימיות וזה נפלא, יוצרת חוויה של כאילו אין ייאוש באמת, אין מקום לשום ייאוש כשאתה רואה שכל העולם כל הזמן צומח כלפי מעלה, וייאוש זה אומר אין סיכוי, איך אין סיכוי, הכל פה צומח כלפי מעלה. אני זוכר שפעם אחת הייתי בצבא, היה לי חבר בן של רב גדול, אבל הוא עצמו היה דתל"ש, אבל הוא היה בחור אופטימי בצורה בלתי רגילה, זה היה כיף להיות איתו. הוא גם היה בעל חוש הומור בצורה מיוחדת, אבל לא רק גם זה כמו אבא שלו, אבל גם היה בעל אופטימיות בצורה בלתי רגילה. ופעם אחת הוא עשה מלא שטויות, מלא שטויות, הוא קיבל שבתות על ימין ועל שמאל בצבא. ופעם אחת הוא נשך את האוזן של המפקד, מוזר, אז הוא יקול, אבל הוא לא בא לספר לך סוד, נספר לך סוד וזה, ונשך לו את האוזן, קיבל על זה שבת. זה היה שבת שהיה ממש חשוב לו לצאת הביתה וזה, והוא היחיד שנשאר שם, והיה לקראת סוף הטירונות. ובסוף אנחנו יצאנו ביום שישי, הרגענו את כל הדברים והתפללנו, התפללנו שחרית, הוא לא התפלל, הוא עמד בצד מחוץ לאוהל של בית הכנסת, והלך כזה, הסתובב מסביב, זה היה התקופה הזאת של השנה, הכל כזה היה פריחה יפה מסביב הזה. והוא היה כל הלילה, הוא ישן ליד עם המיטה, הוא היה כל הלילה מבואס, וקם בבוקר מבואס, הוא ממש רוצה לנסוע הביתה. הוא לא שלט בעצמו, גם בטיול סוף, במסע קומטה, סוף המסע הצילמו את כל הפלוגה ככה על איזה בריכה, על הבריכה הענקית, עמדנו על המעקה של הבריכה וצילמו בריכה בתוך הטבע, זה אזור מודיעין. וצילמו את כולם, והוא תוך כדי שמצלמים הלך מאחורה, מאחורי המפי, המפי זה כאילו דחף אותו לתוך המים עם כל הציוד. אבל לא משנה, ואני אומר את זה, רציתי להגיד את האמירה שלו, כי זה היה בשבילי נפלא לשמוע אותו. הוא אמר, אחרי היום שישי הזה אנחנו התפללנו, וציפיתי לצאת מהתפילה ככה לשמוע אותו כאילו עוד ממשיך לקטר. אני רואה אותו כזה זורח אחרי התפילה, כאילו כולו מואר כזה. אז שאלתי אותו, מה עובר לך, מה איתך? אז הוא אמר לי, אני פתאום חושב על הממם הזה שנתן לי שבת. אתה יודע, זה תקן על הטבע פה, הכל פה כל כך יפה, הכל כל כך פורח. הוא מצטער לי כמו, אתה יודע, בא לי איזה זבוב עכשיו עם זה מסביב לאוזן. אז הסתכלתי עליו בחיבה, על הזבוב הזה. זאת אומרת, ככה מצטער לי הממם. בסוף העולם כזה פורח, יש לי חברים כל כך טובים, העולם כל כך שמח, וכל פה זה... אז יש לי, נשארתי שבת, איזה זמזום כזה רקע, אפשר גם על זה להסתכל בחיוך. זהו, זה היה ככה, בשבילי זה היה משפט שליווה אותי אחרי זה כל הטירונות. זה נקודת מבט כזאת, שאתה רואה איך העולם פורח כל הזמן, מתקדם. איך אפשר להתייאש, כמו שאומר פה הרב, שאתה רואה את כל העולם מתקדם, מתעלם, אתה... אז בסדר, יש דברים קצת פחות שמחים בחיים. אבל אתה רואה איך הכל, זה נדמה לך כשאתה רואה את זה בתוך המכלול, שההתקדמות של כל העולם כמו איזה זמזום של זבום. כאילו נראה לך, בסדר, אז תקבל את הפרופורציה, הכל פה מתפתח, הכל מתעלה, הכל נולדים כל הזמן עוד ועוד ילדים, כל כך הרבה שמחות, אנשים כל כך טובים מגלים עוד ועוד את הטוב שבהם, ויש דברים עצובים בעולם. אבל את הפרופורציה אתה רואה דרך המגמה. המגמה שכל הזמן שואפת למעלה היא נותנת פרופורציה. ספר לי איזה כלכלן סוף שבוע שעבר, שהוא אמר שאחד הדברים המופלאים שמהכלכלה הביאו אותו לאמונה, זה שהוא ראה את החוק שיש בכלכלה, שמי שהשקיע על פני עשרות שנים, תמיד, תמיד, בכל המקרים שהיו עד היום, מי שהשקיע כסף, לא משנה באיזה מסלול השקעה, ממניות עד סולידי, תמיד, על פני עשרות שנים, תמיד הוא הרוויח. לא היה אחד שהפסיד. מי שהשקיע לשנה, אז יכול להיות שהוא נפל על איזה משברון. אבל מי שרואה פרספקטיבה של 30 שנה, תמיד הכסף הוא הכפיל את עצמו אפילו יותר מזה. כי יש איזו מגמה של צמיחה שנמצאת בכלכלה, ואי אפשר, אפשר להתעלם ממנה. לא תמצא נסיגות. ועל פני מבט רחב מאוד של שנים. והסיבה הזאת, אגב, החוק החדש שאומר שצריך, שמשקיעים לילדים, זה הסיבה בדיוק. את המבט האופטימי הזה לא כולם מכירים. לא אומרים איך אני אשקיע, אולי זה תהיה נסיגה. אבל פני עשרות שנים תמיד יש צמיחה, תמיד. וזה דבר מדהים, גם אחרי נפילות גדולות מאוד, תמיד יש צמיחה, תמיד. זה צורת חשיבה על העולם. זה משהו קיים בכלכלה, בטבע, במוסר האנושי. אז נכון, יש דייש, יש כל מיני תופעות שהן, איזו נסיגה בתוך התהליך. אבל אתה רואה תהליך צמיחה. לכן אומר הרב, האופטימיות שמביאה תיאוריית ההתפתחות לעולם, היא יקרה לנו והיא אמיתית בפני עצמה. אבל חוץ מזה, אומר הרב, יש פה עוד קומה. האופטימיות הזאת היא גם נובעת מזה ציור אמוני עמוק מאוד. ופה פותח אותנו בכמה שורות שהוא אמר, לכל סוגיית שלמות והשתלמות. כשחודרים בתוכיותו של סוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוהי מואר בבהירות מוחלטת. מה זה העניין האלוהי? העניין האלוהי על שני צדדיו. אנחנו דיברנו על זה שיש את הצד של האינסוף בפועל ואינסוף בכוח. כי האינסוף בפועל זה שלמות. אינסוף של שלמות. הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות באינסוף של שלמות. הוא שלם בכל שלמות, כמו שאמר הרמב״ם, שאין בו שום שינוי ושום חיסרון ושום לא גוף ולא דמות הגוף, כי אין בו שום שינוי, אין בו שום חיסרון. נכון? אבל גם הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות ביתרון היחיד שיש בחיסרון, והוא כוח ההתפתחות. הוא ההשתלמות. וגם זה עניין אלוקי. וכשאתה פוגש בעולם משהו שכל הזמן מתעלה, בעצם בעומק אתה פוגש את אלוקים. בעומק, בתוך תיאוריית ההתפתחות, בעצמה, שזה אולי הדבר הכי, הכי עמוק, שההתמודדות הכי עמוקה שאפשר להתמודד עם סתירות כאלה לתורה, זה לראות שכם בעצמם חשפו לנו רובד עמוק בתורה שלא היינו חשפים עליו עד היום. כי להגיד קודם, כשיש שכינה בעולם, בכל דבר בעולם שורה שכינה. זו אמירה שקצת מודבקת על החיים. מה זה אגיד שבכל דבר שורה שכינה? אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? יש פה איזה קוף, והוא קוף. מה אתה שם שם את השכינה? מה, השכינה ימלאת את כל העולם, אין עוד כבודו מלא את כל הארץ. מה זה המילים האלה? קצת נראה מודבק על החיים. אומר הרב, תיאוריית ההתפתחות פתחה אותנו לצורת חשיבה כזאת. שאני רואה צמיחה בתוך כל דבר בעולם. כלומר, כוח התשובה, הוא מעלה כל הזמן את העולם כלפי מעלה. איך קוראים לכוח התשובה הזה? שכינה. איך קוראים לזה? כוח ההשתלמות האלוקי. אז אני מרואה עכשיו בעיניים, איך העניין האלוהי דוחף את כל העולם, מבני האדם, שזה קל עוד אפשרי, לא יודע אם קל, אבל אפשר היה לראות את זה גם קודם שם. אבל עד כל דבר בעולם, אפילו העץ שרוצה לצמוח, שזה כוח חיים אלוקי שכל הזמן מצמיח אותו כל הזמן למעלה. ותפתח את המבט על העולם למבט הרבה יותר אמוני. דווקא התפיסה הזאת אפשר לנו להסתכל על העולם למבט הרבה יותר אמוני. זה מציף כל יציף כל מיני שאלות קטנות, שאיך מתמודדים עם מעשה בראשית, איך מתמודדים עם... בסדר, את השאלות האלה צריך לפתור, וגם בהם אגב, הם יגרמו לנו לקריאה עמוקה יותר של התורה. גם בהם הסתירה תביא אותנו למבט עמוק יותר על סתרי... מעשה בראשית. אפשר להבין שסתרי מעשה בראשית זה לא רק שקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, בום, היה אור. זה מבט הרבה יותר עמוק מה קורה שם. יש שם איזה תהליכים רוחניים שקדוש ברוך הוא קורא בתוך המציאות, שהם, איך אומר הרב קוק? אני מעריך שמי ששמע את זה, זה לא יפתיע אותה, מי שלא שמע את זה, זה יפתיע אותה. שאומר הרב קוק, לא מפריע לי לחשוב שלא היה אדם הראשון בגן עדן. אלא זה היה אנושות. אנושות. פתאום גילתה את הצד הנשי שלה. פתאום היחס לאישה השתנה. ואז זה נקרא נסירת, יצירת האישה. אולי קודם האישה הייתה איזה סוג של שפחה. פתאום הפכה להיות בת זוג. אולי זה מה שכתוב שנוצר. אולי החטא של האדם הראשון זה חטא של האנושות. אולי האנושות הזאת היא חיה פה במשך אלפי אלפי שנים, אבל היא לא הייתה נקראת אדם. לא היה לה, היא הייתה, איזה נקרא, הומו סאפיאנס? איך זה נקרא? כאילו תת אדם והיא הולכת ומתפתחת. כלומר לקרוא את כל מעשה בראשית באיזה נקודת מבט עמוקה יותר, שהיא רואה שם את התהליכיות של האנושות כולה, לא רק בצורה ציורית של אדם וחווה בגן עדן. בסדר? כן. אין סוף בכוח, זאת אומרת פוטנציאל אינסופי שהולך כל הזמן לממש את עצמו. וזה אינסוף...
זה משהו שמקושר לאלוקות?
כן, כמו שדיברנו ב...
השם הוא לא יכול להשתלם, זה העניין שבני אדם הם משתלמים, והשם הוא מקור שלמות.
הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו, הוא מתגלה בשני אופנים, הוא מתגלה באופן של השלמות, הוא מתגלה בתוך הנבראים כולם כמי שמצמיח אותם. הרי אין לנו כוח של צמיחה אינסופי. אנחנו יצורים מוגבלים נבראים. אבל בקרבנו יש איזה כוח אלוקי שכל הזמן מעלה אותנו להשתלמות אינסופית. וזה גילוי אלוקי.
זה בעצם חלק
מהשם. אתה יכול לצייר את זה כנשמה שלנו. אתה יכול לצייר את זה כנשמה שלנו. חלק כאילו 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 כאילו.
אז הרב קוק לא סותר כאילו את התיאוריה הזאת, אבל גם לא מצדיק אותה. הוא פשוט כאילו מתייחס אליה במבט עוקף כזה.
הוא לא אמר רק עם סתירה. בפסקה הזאת הוא לא בא להתמודד עם סתירה. יש מקומות אחרים, לא הבאתי פה. שם קוק ממש עומד מול זה, מול הסתירה שיש בזה. וגם שם הוא אומר. יש מי שמכירה את ספר לנבוכי הדור, שעשה לפני כמה שנים, שם הרב קוק ממש עומד מול הסוגיה הזאת, מפרט את הקושיות שהיא מציפה, ומתרץ אותה, מסביר אותה.
הוא מסכים או לא מסכים?
הוא לא רואה בזה.
הוא אומר, אנחנו לא טוענים שהתיאוריה הזאת היא בוודאות האמת המוחלטת, כי תיאוריות מדעיות באות בעולם, מתחופפות מהעולם מדי שנים. אז לא צריך לקחת את זה ברצינות תאומית, אבל כן, את הרעיונות שהיא מציפה, אנחנו רוצים להשתמש בהן. בעיני הרב קוק, גילוי תיאוריית האבולוציה הייתה, יש לה מטרה אלוקית, מטרה רוחנית, לאפשר לבני האדם להגיע לתובנות עמוקות יותר ביחס לחיים, ביחס לעצמם, ביחס לאלוקים. זאת אומרת, מגלה את אלוקים לא כמישהו בחוץ, אלא כמישהו בפנים, בעומק חייך, כי הוא זה שדוחף את כוח חייך למעלה, וזה יוצר יחס, יחס אחר לגמרי לאלוקים. אנחנו נגיע לסוגיות האלה שהם, אתם תראו איך גם תיאוריות האבולוציה וגם הכפירה הם באות שניהם להעמיק לנו את חיי האמונה ואת היחס אל השם, המפגש עם השם, למפגש עמוק הרבה יותר וחי הרבה יותר. בסדר? זה חלק מהשליחות של התיאוריה הזאת. יכול להיות שיום אחד היא תתבטל, נגיע לעומק גדול יותר. למשל, בעבר חשבו שכדור הארץ הוא המרכז וכל העולם מסתובב סביבו. העולם התבגר, והיה צריך להתבגר גם מוסרית בשביל זה. וחלק משינוי ההבנה שלא אנחנו מסתובבים סביב כדור הארץ, אלא כדור הארץ, לא כדור הארץ מסתובב סביב, לא השמש מסתובב סביבנו, אלא אנחנו סביב השמש, זה בעצמו פתח את האנושות להבנה שאנחנו חיים בתוך מרחבים אינסופיים, נתן לנו פרופורציה וענווה, ואדם מעמד להתייחס לעצמו כחלק מהחיים ולא כשולט על כל הכלים. אוקיי. התפתחנו עוד יותר ואז למדנו את תורת היחסות, שזה לא באמת שאנחנו לא מסביב השמש ולא השמש מסביבנו. תורת היחסות יכולה להסתכל על זה גם ככה וגם ככה. העולם הולך להתפתח, תיאוריה שמאוד מאוד עזרה לנו ושחררה אותנו מהאגו, פתאום גם היא הופכת להיות איזו תיאוריה זמנית, וגם... אבל כל תיאוריה מדעית היא באה לפתוח את העולם בצורת חשיבה אמונית עמוקה יותר. בסדר? טוב, נעצור כאן פעם הבאה. יכול להיות שנתקדם על פסקה הבאה, יכול להיות שאני אביא איזו פסקה מובנת יותר כתחליף. ואז נתקדם עליו.